טוב, לכולי עלמא אפשר להתחיל, חסר כמה דקות, עניין תפילין.
הלכה?
הלכה ג' זה קצת קבלי העניין הזה, לא כל כך מבין אותו
לגמרי.
נקרא אותו איך שהוא כתוב,
איזהו.
עם ההלכה.
יש שם כמה דפים. הלכה ג' זה למעלה, בדף למעלה. בצילום זה בדף למעלה. עניין תפילין על פי המאמר מתחיל, ואתם תהיו לממלכת כהנים, גם ההלכה הקודמת היא על מאמר שמתחיל אתם תהיו, אבל זה לא אותו מאמר. יש שני מאמרים שמתחילים אתם תהיו לממלכת כהנים. אני מדבר מעלאת העירה. זה תורת התווה בליקוטי מהר"ן שרבנו אומר שצריך לעלות את העירה לשורש. וההתחלה של העבודה הזאת זה שיהודי צריך לפעול בעצמו, שהוא ידע שמאחורי הכל הקדוש ברוך הוא נמצא. ממילא לא שייך לפחד משום דבר חיצוני. אולי לא יהיה לי, אולי זה, אולי זה. צריך לפחד רק מהשם. אולי השם לא ייתן לי, אולי זה פחד, נכון. אבל אולי לי לא יהיה, זה לא, לא כזה. הדעת העירה. ואם באמת יראים מהשם, אז לא יראים מכל הדברים האחרים. הכל מחביר. וגם בעצם הפנימיות של העירה זה בעצם יראת השם. מי נותן להם כוח לכל הדברים האחרים שהם יכולים לגרום לי ליראה מפניהם? השם נותן להם כוח.
גם בני אדם?
גם בני אדם, גם בני אדם. אם בן אדם מפחיד אותי, זה לא מה שהשם שלח אותו להפחיד אותי, אבל אם יש לו כוח, הכוח הזה השם יכול לקחת את זה ממנו ברגע אחד, ואז אני לא אפחד בכלל. אז ממילא אין מה לפחד. המדבר, המתחיל, מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, הוא צריך לעלות העירה לשורשה, היינו לדעת. ואם יש דעת אמיתית, אז מגיעים ליראת השם. ובמה מעלין על ידי משפט, שישפוט את עצמו.
טעם אור הגנוז?
כן. ובמה מעלין את היראה, בבחינת משפט, כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ, וארץ הוא בחינת יראה, כמו שכתוב, ארץ יראה ושקעת. המלך כאן זה היהודי. אתה המלך, היהודי או המלך. והמלך, וכשהארץ נפלה, זאת אומרת שיש עירות נפולות, אז היהודי צריך להעמיד את הארץ על מכונה, וזה על ידי משפט. מה זה משפט? משפט זה חשבון הנפש. היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט. זה גם כתוב על יהודי. מה ההתחלה של הפסוק, יכלכל דבריו במשפט, מי זוכר? לדעת פסוק אחורה, זה קשה. אבל זה מדובר על היהודי. היינו, בפשטות יכלכל דבריו במשפט, זה כשבן אדם שם לב מה הוא מדבר, שלא ידבר שטויות. אבל כאן הוא מסביר דבריו, לא מלשון דיבוריו, אלא כל הדברים שיש לו. על כל דבר ודבר שהוא מתעסק איתו, על כל חפצה שהוא מתעסק איתה, הוא עושה לעצמו משפט. האם כך ראוי לנהוג? ואני שישפוט וידים בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים ויעלה בחינת יראה ברא ונקייה, ותישאר אך יראת השם ולא יראה אחרת. עכשיו יש בזה כמה משמעויות פה, אבל יש משמעות אחת פשוטה שרבנו אומר אותה במפורש. כי כשאין האדם דן ושופט את עצמו, אז הדנים ושופטים אותו למעלה. כי אם אין דין למטה, אין דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, אז היה דין התלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקום, לעשות בזה האיש משפט. כמו שאמרו אבותי חכמנו זכרונם לברכה, למשפטיך עמדו היום, אזי הכל עבדיך. לעשות דין בזה האדם. לפי הפשט, מדובר כאן בן אדם, נגיד, שנושך אותו כלב, הוא בועד בו סוס. אז הכלב והסוס הם שלוחים של רחמנה, השלוחת הרחמנה, למה? כי הבן אדם לא חזר בתשובה על החטאים שלו. ולמשפטיך עמדו היום, הוא לא עושה משפט לעצמו, אז הכל היה בדרך כלל, כולם שלוחים להינקם בו, זה היה כאילו להניש אותו. אבל יש כאן פלא, לפי הפשט יש כאן קושייה של לב רישה סיפה ולב סיפה רישה. מה הקושייה? בהתחלה הוא מדבר על פחד, פה הוא כבר מדבר על, על, על לחטוף את המכה, לא על פחד. הוא לא מתחיל, זה לא סימטרי. רבינו מתחיל לדבר על פחד. הוא אומר, כשאתה לא שופט את עצמך, אז אתה פוחד. פה רבינו מדבר, אתה לא שופט את עצמך, אתה חוטף מכה. זה קצת קשה, אז הפשט הוא ככה. יש כאן שני עניינים. יש כאן גם עניין של פחד וגם עניין של לחטוף את המכה. קודם כל, העניין של הפחד. זה הולך בשלבים. יש הרבה דברים כאלה שבאים בשלבים. יש לזה הרבה דוגמאות, גם מהתנ"ך. מה יהודי צריך לעשות באופן, בלכתחילה? איך צריך לנהוג? בידך הפקיד רוחי, כל יום לפני שהוא מחזיר, איך אומרים? בערב, שמחזירים את כלי העבודה למגירות, אז צריך לראות שהם לא יהיו, הם יהיו נקיים, כן? לא להכניס להם כל הלכלוך. וצריך לראות, לתת להם את ההגנה שלהם, שלא יחלידו עד מחר בבוקר. זה דבר פשוט, זאת אומרת, הלכתחילה של יהודי, יש לו את המחשבה, הדיבור ומעשה, יש לו את כוחות הנפש, במשך כל היום יכול להיות שהם, יכול להיות שעבד איתם נכון, יכול להיות שחלק מה, חלק התלכלך קצת. אבל לפני שהוא מחזיר אותם, צריך שזה יהיה נקי. וזה משפט, הוא בודק, ולא מידת חסידות. אפשר לראות את זה מהמשל, בין אדם לחברו, שזה לא מידת חסידות. כאילו מה אם אני משאיר לך חפץ, ואתה מחזיר לי אותו והוא מתונף כולו, אתה קיבלת אותו נקי, אתה לא תיגש לחוץ אותו קודם. פשוט ככה. אז זה א' ב'. ואם בן אדם אין לו את העניין הזה, הוא לא עושה משפט, הוא לא שם לב, אז הוא מרגיש לא טוב. עכשיו פה, יש פה שני הבנות. יש הבנה אחת של פסיכולוג והבנה אחת של חסיד. הבנה של הפסיכולוג...
חסיד?
של חסיד, כן. הבנה של הפסיכולוג זה שהוא לא יודע, אבל כאילו, בלי לדעת, הוא מרגיש שמשהו לא בסדר במה שהוא עושה. אולי הוא לא יודע, זה כמו אחד ששכח ולא יודע מה הוא שכח. הוא מרגיש לא טוב. כן, כאילו, הוא מתנהג לא כמו בן אדם, אבל הוא לא יודע, הוא לא שם לב לזה, הוא לא מודע לזה. אז הוא מרגיש לא טוב, אז כל דבר מתחיל להפחיד אותו. ובאיזשהו מקום הוא מרגיש שמגיע לו זפתה, אז אחרי הזפתה הוא נרגע. כל זמן שהזפתה לא הגיע, אז הוא כל הזמן מפחד. זה האופן הזה. עכשיו, האופן הזה הוא נכון והוא לא נכון. כי הוא מגלה רק את החיצוניות. הפנימיות של הדבר זה מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו, אם אין דין למטה, יש דין למעלה. זאת אומרת, שורש הנשמה נמצא למעלה, והוא רואה את מה שקורה. הוא רואה למעלה את מה שקורה. זה לא שבן אדם מרגיש כמו שהוא שכח משהו והוא לא יודע מה הוא שכח. הוא שכח והוא יודע מה הוא שכח. בעומק בפנים הוא יודע בדיוק שורש נשמתו. הוא רואה בדיוק איך המחשבה, דיבור ומעשה שלו מגיעים, ואיך מקבלים את פניהם, והוא רואה שלא שמחים עם זה. הוא רואה ששופטים אותו. אז הוא פוחד. הוא יודע שיגיע לו. ומזה מטפטף גם להכרה, מטפטף איזה פחד. זה לא איזה סתם איזה כאילו... הוא פוחד כי אולי מישהו יקפיד עליו. זה ככה. הוא יודע שמקפידים עליו.
כי הוא מרגיש את זה?
הוא מרגיש את זה. עכשיו, אם הוא היה מרגיש את זה עד הסוף, אז היה מתיישב לעשות חשבון הנפש. אבל זה ביטול הבחירה. חשבון הנפש צריך לעשות כשלא מרגישים שום דבר. עבר יום, צריך לעשות חשבון הנפש. לא צריך לחכות שירגישו לא נעים, שירגישו פה איזה כאילו... פה, אני לא יודע איפה מרגישים את הצביטה הזאת של כאילו משהו לא בסדר. ולכן אין עניין כאילו לגלות לו את זה מלמעלה. מנסים אותו. אבל גם בלי שיגלו לו, הנפש מרגישה את זה בלי מילים. הנפש מרגישה את זה. אז היא פוחדת. היא מרגישה את האמת. אי אפשר להסתיר את האמת עד הסוף. תמיד כל אחד תמיד יודע את האמת. גם אי אפשר לשקר עד הסוף את אף אחד. אם בן אדם מרשה שישקרו אותו, זה בגלל שהוא מוותר לשקרן. זה ברור? אף אחד לא יכול לשקר אותי אם אני לא משתף פעולה סמוי לשקרים שלו. אז גם את עצמי אני לא יכול לשקר אם אני לא משתף פעולה סמוי. אז זהו, אז על כל פנים מה שמתגלה זה רק הפחד.
לשתי מתגלה הפחד.
עכשיו, מה קורה עם בן אדם? לפעמים זה מתגלה בתור מראה שחורה, זה לא צריך להיות דווקא פחד. זה יכול להיות גם עצבות. אבל זה הצד השווה שבהם שהוא פוחד והוא לא יודע ממה, או שהוא עצוב והוא לא יודע בגלל מה. והסיבה היא שיש עליו כתרוג למעלה. הסיבה בשניהם שיש עליו כתרוג למעלה. מה בן אדם צריך אז לעשות? יש לה הצטה מאוחרת, אבל לפחות אז הוא יכול לעשות חשבון הנפש. וחשבון נפש משחרר מעצבות. חשבון נפש עלול לשחרר מעצבות. למה? כי זה כמו אחד, כמו שאמרנו קודם. לגבי ההכרה שלנו, זה כמו אחד ששכח משהו ולא מבין מה הוא שכח. הוא לא יודע מה הוא שכח. זה במתח. אם תגלה לו מה הוא שכח, הוא יירגע. הוא לא הרגע לגמרי, כי בכל אופן הוא שכח. אבל זה נכנס לאיזשהו, זה ברור. אבל אם שכחתי, תחשוב שאתה בדרך על מטוס, ופתאום אתה אומר, וואי, שכחתי משהו בבית. אתה בודק, הדרכון אצלך, הוויזה אצלך, הארנק אצלך, לא יודע, כל מה שאתה צריך, אפילו הבקבוק נגד האסטמה אצלך, אז מה כבר יכול להיות? אתה לא יודע, אולי בכל אופן, אולי זה משהו חשוב, אולי, אבל אתה על המטוס. אתה לא יכול להגיד, תעצרו, אני רוצה לרדת. פתאום אתה נזכר שהבטחת לדודה הנודניקית איזה מתנה ליום הולדת שלה. ואתה חייב להביא לה מתנה סתם אם אתה מגיע אליה, ואתה מגיע בלי מתנה. באותו רגע, אתה יודע שתחלוף על הראש צעקות וזה, אבל אתה נרגע. אתה יודע שזה לא דבר שהנשמה תלויה בו, זה לא, זה כאילו... אתה יודע בדיוק מה זה. בעצם זה גם אותו דבר. בעצם שעושה חשבון הנפש, אז הוא יודע שיכול לתקן. כל זמן שהוא פוחד, או שהוא עצוב, או שהוא עצבני, או שהוא מתוח, הוא לא עושה חשבון הנפש, הוא לא יודע מה נפל עליו. אולי מחכה לו בפינה משהו שלא יכול לתקן אותי.
אפשר לתקן ממקום מדוכדך? אין צד שדווקא ממקום שמח,
זה לא אומר שהוא יכול לתקן מהמקום הזה. זה אומר שהוא יודע עכשיו שהוא יכול לתקן. ובאותו רגע הוא כבר פחות עצוב. הוא עוד לא תיקן.
זה יכול גם אולי יותר להחליש את האדם, אם הוא עכשיו פתאום עכשיו, אם במקום לא טוב, הוא שם לב לחסרונות שלו.
יכול להיות, אבל
לפי ערך,
לפי ערך, תמנת בשיפוע ההר הייתה יושבת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. אתה זוכר רש"י כזה? הבן אדם שלא יודע מה מטריד אותו, נמצא במקום כל כך לא סימפטי, שלאן שהוא לא ילך משם, כמו אחד שנמצא בקוטב הצפוני, לאן שהוא לא פונה, הוא פונה תמיד דרומה. ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, הוא נמצא נקודת הקוטב, לאן שהוא לא הולך, הוא הולך דרומה. נכון? בן אדם לפעמים נמצא במקום כל כך לא טוב, שלאן שהוא לא יצא משם זה הכל לטובתו. הוא לא הולך לתקן עכשיו את כל ההוויה שלו, וכל שכן לא את המידות הרעות, וכל שכן, לא מדובר על זה. אנחנו לא לומדים עכשיו תורה נ"ב. אנחנו מדברים לצאת מהמקום הלא נורמלי הזה, שבן אדם יודע שהוא פגם, הוא יודע שמשהו לא בסדר, הוא לא יודע אפילו שהוא פגם. הוא יודע שמשהו לא בסדר אצלו, והוא לא יודע מה. בהתחלה הוא חושב שכולם אשמים, רק לא הוא, כמובן, כרגיל. אבל באיזשהו מקום הוא תופס שמשהו לא בסדר, אבל הוא לא יודע מה. ברגע שהוא מתיישב לעשות חשבון הנפש, הוא יכול לשים את האצבע. הוא יכול לשים את האצבע על משהו שהוא צריך לתקן אותו. עכשיו, כדי לתקן אותו, ודאי שהוא צריך לקבל מצב רוח יותר טוב. קודם כל הוא מתחיל לקבל מצב רוח יותר טוב, בעצם זה שיש לו מה לעשות עם זה. והוא לא... תחשוב שמקים מישהו כשהוא קשור. עכשיו לפחות הורידו לו את החבלים. הוא יכול לתת מכה חזרה. כבר לא... זה אחרת. עכשיו כמובן ש... צריך לחפש נקודות טובות, צריך להגיד הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו שנודע לי מה חסר לי. זה עצמו שמחה גדולה.
שיכול לעשות חשבון נפש.
הסיפור עם ה... עכשיו הוא גם יכול להתרומם למקום שבו הוא יראה שהעבירות שהוא עשה הן טיפשיות והן לא מתאימות לו. ואז הוא יוכל יותר בקלות להתחרט עליהן מכל הלב.
או בגלל שהן מעציבות אותי.
מה אמרת שהן מציבות?
בגלל שזה מעציב אותי, לכן אני יודע שזה...
לא.
אז מאיזה מקום אני
עושה? לא, אלא בגלל שזה לא שייך אליי. יש אני נשמה, לנשמה לא שייכת.
אבל למה דווקא עכשיו אני יכול...
כי קודם לא ידעתי בכלל שמדובר על עוונות, אני לא יודע כלום, אני פוחד. אני פוחד מהשכן הגוי, אני פוחד מכלב רע, אני פוחד מכל מיני דברים. אני לא יודע, אני פוחד כי הם רעים ורשעים, מה זה קשור אליי? אבל אז יש לי אח לידי שהוא לא פוחד. אז אני לא יודע, יש לו... הוא נולד עם גנים כאלה שהוא לא פוחד, הוא לא פחדן, אני פחדן. במקום הזה אני... זה אסור להישאר שם. זה ברור לגמרי. כי מן השמיים מנסים לעורר אותי ואני לא מתעורר. אבל שזה רבנו מגלה לנו סוד. הוא אומר, תדע לך שמן אדם פחדו בציון חטאים. אם מן אדם פוחד, חטאת. הגמרא מגלה את הסוד הזה. היה אחד שאמר שהוא פוחד, אז אמר לו רבו, אתה חוטא. כי פחדו בציון חטאים, כתיב. למה הוא צריך לגלות לו שהוא חוטא? לא מספיק שהוא פוחד, הוא צריך להוריד לו את המצב רוח. תבין, זה ירידת צורך עלייה.
אבל זה לא שביום אחד הוא פתאום יושב ויגלה מה הנקודה שבה הוא צריך לתקן, נכון?
עוד פעם, המטוס והכיסא וכולם ביחד ואני לא שמעתי כלום, תגיד עוד פעם.
אני אומר שזה לא שפתאום ביום אחד שבן אדם יתחיל לעשות חשבון נפש אז הוא יעלה על הנקודה שאותם שכח.
יכול להיות שהוא לא יעלה בדיוק על הנקודה, אבל הוא בדרך. היות שהוא בדרך אז הוא יגיע אי פעם.
יסייעו לו.
יעזרו לו. הבא להתאר מסיים לו, הוא על הדרך, yeah. הוא על הדרך. אז ברגע שיכול להפנות את האנרגיה שלו לעשייה, למשהו פרודוקטיבי, למשהו, אז משהו משתחרר בפנים. הוא לא חנוק, הוא לא...
ואיך הכי טוב להתחיל חשבון
מה?
נפש? מה הכי טוב להתחיל לעשות חשבון נפש? מבחינה פרקטית אפילו אני אומר.
מבחינה פרקטית צריך פשוט לבדוק איך עבר היום, זה הכל.
זמנים כאילו? מה עשיתי בשעה הזו?
איך שכל אחד יודע. תסתכלו במסילת ישרים, בפרקים הראשונים, אני מדבר על זה הרבה. כמו שבן אדם שלא עושה חשבון נפש הוא כסומה ההולך על שפת הנהר. זוכרים את הביטוי?
בחושך, לא?
זה מה שכתוב שם.
שם בדברים.
על החושך הוא מדבר בהקשר אחר, אבל יכול להיות, אני לא זוכר, זה מה שאני זוכר. סומה הולך על שפת הנהר, אבל סומה לא צריך חושך.
סומה. העניין שאף אחד לא ראה אותו שהולך על שפת הנהר, זה כמו
הסומה. יכול להיות. סומה הולך על שפת הנהר. בכל פנים, חשבון הנפש כתוב בקיצור שולחן ערוך שצריך לעשות כל היום חשבון הנפש. זה לא מידת חסידות.
ובידוי זה משהו אחר מחשבון הנפש.
זה משהו אחר, אבל זה לא רחוק. אם בן אדם עושה את חשבון נפשו, אז הוא יכול להתוודות על מה שלא היה טוב. הוא יכול לרקוד על מה שהיה טוב. חשבון הנפש לא צריך תמיד להיות רע. זה יכול להיות חשבון נפש. בן אדם יראה שהוא עזר להרבה יהודים, והוא שימח הרבה נפשות. הוא ילך לרקוד אחרי חשבון הנפש.
חשבון זה גם פלוס וגם מינוס.
כן, בהחלט.
מה ההבדל בין חשבון נפש לבידוי? חשבון נפש ווידוי, מה ההבדל?
וידוי והתוודו את עוונם כתיב. חשבון נפש לא תמיד מנפיק לך עוונות. ועל זה הוא אומר, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, אז רבנו אומר, ושם דרך, חז"ל דרשו, כאילו כתוב, ושם דרך. לא שם, אלא מי ששם את דרכיו, מי שמעריך את דרכיו, הוא בודק את הדרכים שלו, אז הראינו, על ידי זה הראינו ביש האלוקים. מה זה נקרא הראינו ביש האלוקים? רבנו אומר שמידת היראה קשורה עם שם אלוקים. למה מידת היראה קשורה עם שם אלוקים? אלוקים מלכים מקדם, מפני מלך יראים. אלוקים זה השם של המלכות. או שם של הגבורה. על כל פנים, יש האלוקים זה שהשכינה, המלכות, עולה מהגלות. אצל אותו יהודי פרטי, היראה, מידת היראה שמשתלשלת מהשכינה, היא הייתה בגלות. הוא ירא מכל מיני שטויות, הוא לא ירא ממה שצריך להיות ירא. אז היראה הייתה בגלות. העניין של גלות באופן כללי זה שאין, ההיררכיה היא לא נכונה, זאת אומרת, סדר עדיפויות הוא לא נכון, במקרה של מה שנמצא בגלות. אם אתה מסדר לך משהו באיזה סקאלה של עדיפויות, ואתה שם משהו עם עדיפות יותר גבוהה במקום של עדיפות יותר נמוכה, אז הדבר הזה אצלך הוא בגלות. אם הוא לא היה בגלות, אז היה, היית נותן לו את המקום שלו. בנפש שלך הדבר הזה בגלות. וכשיהודי עושה חשבון נפש, והוא רואה ממה באמת יש לו לראה, וזה פירוש שלישי, ממה, זה אופן שלישי שאפשר להסביר את כל העניין, זה שבן אדם עושה את חשבון נפשו, והוא רואה כמה הוא חייב לקדוש ברוך הוא, אז הוא כל כך פוחד על זה שהוא שוכח לפחד מהכלבים ומהגויים ומכל הדברים האלה. זה ברור, זה כמו אחד שאני יודע, הוא בוכה על, ישפח לו כוס קפה. פתאום מישהו, הוא מקבל מכתב מהבנק שיש לו שם, יש שם איזה סיפור של אני יודע כמה. אבל באותו רגע מפסיק להיות אכפת לו על הכוס קפה שנשפח. למרות שעכשיו הוא חייב יותר, אבל ככה זה, זה הנפש שלנו, לא יכולה להכיל כל כך בדברים יחד. הממילא, אם בן אדם עושה את חשבון נפשו והוא רואה באמת איזה תהום פעורה לרגליו, אז כבר לא אכפת לו כל כך, בסדר, הכלב כן ישך אותי, לא ישך אותי, לא משנה. זה עולם עובר, זה לא נקודה בכלל. זה פחות או יותר. וכשזוכים לדעת, אם בן אדם עושה משפט צדק בנפשו על כל מעשיו, מתגלה אצלו הדעת. לפני שהוא עושה חשבון, הדעת לא יכולה להתגלות אצלו. דיברנו על זה כמה פעמים, אין מה לעשות. לא, חס ושלום. לא מספיק שצריך לסבול מהצעקות. נשמע את הצעקות אותו דבר, פלוס זה מחנק. זה חלק מהמוזיקה של החיים. בקרוב יהיה לך כאלה. אתה מאוד תהנה מזה. הכוח הזה של הדעת הוא כל כך כוח נעלם, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. זה כוח שבטבעו הוא מושך פנימה. הוא לא כוח מוחצן, הוא לא, הוא, אין לו זרימה החוצה באופן טבעי. הוא תמיד, הוא עומד עם הפנים פנימה ועם הגב לעולם, הפוך מכל הכוחות. זה הדעת. אני מדבר על הדעת היא קדושה. לא הדעת, הדעת של הקליפה הוא כוח כמו כל הכוחות. הדעת היא קדושה, הוא כוח שאם הוא מתגלה אז כל הבן אדם הופך להיות מופנם. זה כוח של העמקה. נקודת המטרה שלו היא להיכנס לעומק של הדברים, היא לא לצאת החוצה ולהסביר אותם. ובשביל זה כשמתגלה כוח הדעת, והבן אדם מרגיש משהו, הרבה פעמים הוא לא יכול להסביר מה הוא מרגיש. שזה כתוב ב... איפה זה הלשון, מאיפה הלשון הזה מגיע, מבן סירה או מאיזשהו, אני לא זוכר. האלף לך חוכמה, האלף לך בינה, אבל לא כתוב באף מקום האלף לך דעת. דעת אי אפשר ללמד, אפשר ללמד חוכמה, אפשר ללמד בינה, אבל אי אפשר ללמד דעת. הדעת הוא משהו שהוא, זה, כשמתגלה הדעת, אז אתה עולה ונוגע בתחושות הכי פנימיות של הנפש, זה נקרא שהתגלה אצלך הדעת. כל זמן שבן אדם לא עושה חשבון נפש, אין לו סיכוי שהדעת יתגלה אצלו. למה שהדעת לא תתגלה אצלו? כי הדעת מחפשת מקום נקי בשביל להתגלות. אם בן אדם מלא כל זה, אז הדעת קליפה מתגלה, אבל הדעת קדושה לא מתגלה.
אבל חשבון הנפש זה לא מנקה אותו.
החשבון הנפש עדיין לא מנקה אותו, אבל אם בעקבות חשבון הנפש הוא מנסה לתקן לפחות את המחשבות שלו, אפילו שלא יכול לתקן את המידות שלו. מידות לתקן, זה אומרים שתקן מידה אחת יותר קשה משל לדעת את כל השס, אתה מכיר את זה? אבל לפחות את המחשבות שלו יכול כל פעם, הוא לא יכול לתקן אותם, אבל הוא יכול לשלוט בהם, הוא יכול לכוון אותם. רבנו אומר, כמו עם סוס. הסוס יורד מהדרך, אפשר להחזיר אותו לדרך. את זה יכול לעשות, אם בעקבות חשבון הנפש הוא עושה את זה, ונוצר סביבה נקייה, אז יש סיכוי שאם יחשוב על איזה עניין אלוקי, תתגלה גם הדעת. לא רק הבינה ולא רק החוכמה. זה התחיל לדבר אליו. בן אדם נקי, אז הדברים מדברים אליו אחרת. יכול להיות ששני אנשים, רבנו אמר את זה פעם, רבנו חידד את זה עד הסוף. רבנו אמר שיכול להיות שישו בגן עדן שני יהודים אחד ליד השני, ואין שם פיזי, אין שם שום דבר פיזי. כאילו הם יקבלו את אותו גילוי, לאחד יהיה את כל השי עולמות, ולאחד לא יהיה כלום, יהיה בחושך. זוכרים דיבור כזה. איך זה יכול להיות? כי אותו אחד יש לו דעת, אותו אחד אין לו דעת. הוא מקבל את זה רק בחוכמה, אחרת הוא לא מקבל כלום, איך הוא בגן עדן. הוא מקבל השגה וחוכמה וכל זה, זה בסדר, אבל זה לא הוא. נגיד אם יורידו אותו חזרה לעולם הזה, הוא יוכל לכתוב ספר על כל מה שהוא הבין שם. אבל זה שהיה עם דעת, הוא לא יכול לכתוב כלום. יכול להגיד, אני לא, מי שרוצה, אילו ידעתי ויטיב. אם אתה רוצה להרגיש את זה, אתה צריך להיות שם. זה ברור. יכול להיות שהוא יוכל לכתוב על התובנות ספר, אבל לא זה יהיה העיקר, כאילו.
לא יצא.
זה יהיה כאילו העטיפה. הדבר בעצמו, הוא ישיר כמה דפים ריקים, לכתוב שם כותרת אותיות המחשבה, זהו, אני לא יכול להסביר שום דבר. אז גם בעולם הזה זה כך, אם בן אדם זוכה לדעת, מי אמר על הליקוטי ההלכות שזה הגן עדן של השם יתברך בעצמו? אתם זוכרים מי אמר את זה?
רבי נתן
בעצמו. לא, אני חשבתי שמישהו אחר, רבי נתן זה לא קושיה שהוא אמר את זה. היה ברדעת גדול. אבל לא היה אצלי קושיה אם מישהו אחר היה אומר את זה, אבל בתנאי שהוא ברדעת. אחד שהוא לא ברדעת, אז יכול להגיד שזה ספר נפלא. מישהו אמר פעם, הוא אמר, הוא מתעסק עם הרבה חבר'ה. הוא אמר שכל פעם שיש לזה בחור בעיה, אז הוא אומר לו, בוא, תביא לי ליקוטי הלכות מהארון. שואל אותו איזה חלק, הוא לא משנה. איפה לפתוח, לא חשוב. בוא נקרא ביחד. נקרא ביחד, מתחיל לקרוא, קורא איתו שעה, שעתיים, אז הוא אומר, תזכר בבעיה שלך. עכשיו אני יכול להסתכל יותר טוב. אני יודע, פתרתי את הבעיה. כלומר, הוא לא מכיר אף ספר שאפשר לעשות איתו דבר כזה. אף ספר בעולם.
מה הכוונה? מה זה
להיזכר
בבעיה שלך?
אתה בא, הוא משגיח בישיבה. בא אליו בחור עם איזה בעיה. אמר לו, תביא לקוטי הלכות. יושב איתו ביחד, שעה, שעתיים, קוראים ביחד, לא משנה. הוא לא בחר, לפי, כאילו, נפתח לפי גורל. אחרי זה אמרנו, עוד יש לך את הבעיה? הוא אומר, לא, אין לי את הבעיה, נפתרה הבעיה. הוא אומר, הוא לא מכיר, מי אמר את זה? אתה יודע מי אמר את זה? נדמה לי שאמר את זה, מי שמכיר את רב חיים קרמר, האמריקאי. יש קרמר בישראלים, אבל הוא אמריקאי, רב חיים קרמר. זה שהדפיס את ה...
באש
ובמים, כן. הוא פעם אמר את זה. הוא אמר עוד משהו. הוא היה פה פעם, אני לא זכיתי לשמוע, אבל מי ששמע סיפר לי. הוא אמר שמי שכל יום מקדיש 40 דקות לליקוטי הלכות, במשך כמה שנים, כל המהות שלו משתנה. לגמרי. אז טוב, אבל...
גם אם לא מבינים...
זה אני לא יודע, אם לא מבינים, אני לא... אבל בדרך כלל, ניקוטי הלכות מסביר את עצמו בסוף. על איזשהו רובד אפשר להבין. לא מבינים הכל מה שהוא רוצה לומר, אבל חלקית מבינים תמיד. זה לא מוגדר בהדיה כספר שאי אפשר להבין אותו. אבל כל פנים, וככה יש כל מיני דיבורים שמתגלגלים ככה. אבל איך שלא יהיה, זה הכל דיבורים של דעת. אם בן אדם חסר דעת לגמרי, יש לו רק שכל אינטלקטואלי, זה יעזור לו לא ליקוטי הלכות, לא 40 דקות ליקוטי הלכות, לא שעתיים ליקוטי הלכות. כי הוא יפגוש רק את השכל. הוא לא יפגוש את הליקוטי הלכות, הוא יפגוש את השכל. זה ברור. זה סיפור אחר לגמרי. וכדי לפגוש את השכל, לגלות את הדעת, זה להפך, כדי לא להישאר תקוע בשכל, כדי לגלות את הדעת, צריך סביבה יותר נקייה. אתה לא יכול לגדל ירק בתוך שדה מלאה כמשונים ועזבי בר. הם מוצאים לו את כל המים. אתה צריך איזה, מסביב לפחות איזשהו קטע שנקי. ככה גם הדעת לא יכולה להתגלות עם הכל מלא חרולים, הכל מלא בלגנים מסביב. אז קודם כל חשבון הנפש. חשבון הנפש הבן אדם בדרך כלל זוכה לדעת. וכשהוא זוכה לדעת, אז הוא זוכה לבחינת תורה שבנגלה שהוא בחינת סיני. גם התורה הגלויה שהוא לומד היא מדברת אחרת. הרבה פעמים שבן אדם לומד והוא גאון גדול בתורה, אבל דעת תורה אין לו. אתה יכול לשאול אותו שאלה בדיני ממונות וכו', אבל אם תשאל אותו על עניינים, על ענייני השעה שעומדים על הפרק, על מה שקורה בפועל, מה שקורה במדינה, מה שקורה ברחוב, מה שקורה. יכול להיות שאין לו דעת תורה, אין לו ברור על הדברים האלה בכלל, ומה שהוא ינסה להגיד הכל יהיה הפוך. למה? כי בשביל שהתורה תשכון אצלו בלב, חייב שיתגלה אצלו הדעת. זה גדולי ישראל, זה לא כל אחד שעבר אחד שלמה. הוא כבר בחינת דעת תורה, זה לא עובד ככה. ועל ידי תורה שבנגלה, אם לומדים כך תורה, אז זוכים לתפילה שהוא בחינת חסד לאברהם. יש ההבדל בין תורה לתפילה בפשטות, ברמה של הדעת, לא ברמה של השכל. ברמה של השכל, אז אנחנו הולכים לבדוק מה התוכן של התורה, מה התוכן של התפילה. הנה, תשמעו שפה של דעת. ההבדל בין תורה לתפילה בשפה של הדעת, זה לא משנה התוכן. תוכן לא רלוונטי, רק מי מדבר אל מי, זה מה שרלוונטי. בתורה השם מדבר אלינו, בתפילה אנחנו מדברים אל השם. כשהשם מדבר אלינו זה בתכלית השלמות. הוא חווה את הנוכחות שלנו עד הסוף, הכי מדויק, הוא מדבר אלינו. כשאנחנו מדברים עם השם יש איזה המון העלמות והסתרים. אנחנו לא מרגישים שאנחנו מדברים אל מישהו, הרבה פעמים אנחנו עומדים מהפנים לקיר, ואנחנו מדברים אל השם, אבל אנחנו לא חווים לגמרי את הנוכחות שלו. אפילו כשמתפלים בכוונה. הראשונים כתבו על זה הרבה, והיו כאלה שלימדו זכות שזה בגלל הגלות, והשם מקבל את התפילה גם ככה, הראש כותב על זה. הוא כותב עד כדי כך שאם בן אדם לא חיוון, אפילו עד מגן אברהם שלא יחזור, כי הוא עוד פעם לא יחווה. אבל אחרונים כתבו שהכוונה שהוא פעל אצל השם יתברך שיקבל את זה ככה, כי בגמרא כתוב שבגלל הגלות אנחנו שיקור ולא מיין. וכאילו זה צריך לוותר לנו. ככה כתוב, ככה כתוב בספרים מאוחרים יותר.
זה נכון לנהוג ככה הלכה למעשה?
מה?
זה נכון לנהוג ככה גם הלכה למעשה?
לא לחזור עוד פעם. הרב עובדיה כותב שאם אתה בטוח שאם תחזור עוד פעם כן תכוון, מותר לחזור עוד פעם. מה?
אומר את זה?
כן, הרב עובדיה אומר את זה, כי הוא אומר שאין פשט שאסור לחזור עוד פעם. רק הראש הלך לפי הרוב, והיות שבדרך כלל יש סיכוי רב שלא תחזור עוד פעם, אז למה לך סתם להסתבך עם עוד דבון ברכה לבטלה גם כן? מה, אם לא תיקנת, אז סתם ברכה לבטלה. אבל הוא כותב, אם מישהו בטוח, זאת אומרת, מה פורש בטוח? הוא ישן מספיק בלילה ועכשיו מנתק את כל הטלפונים והוא... הוא עושה את כל ההשתדלות, מה שהוא יכול, כאילו, שאת עד מגן אברהם, סך הכל, הוא ישמע מה שהוא אומר, אז מותר לחזור עוד פעם, כותב מפורש.
אבל לכוון ולהרגיש את נוכחות השם,
לא, זה שני דברים. זה שני דברים. אני רק אומר שהראש כתב שאפילו אם מישהו לא כיוון, שזה יותר פשוט. אף על פי כן שיקבלו את התפילה שלו. על כל פנים, איפה יותר קל להרגיש את הנוכחות של השם? אז כמה עם הפנים לפנים? דווקא בתורה, בגלל שהוא בתורה, הוא פונה אלינו. והוא הרי אצלו העניין הזה זה בשלמות. אז אם יש לנו דעת כלשהו בתורה, אם עשינו חשבון הנפש, לילה ועוד לילה ועוד לילה ועוד לילה, ואז הסביבה שלנו הפנימית היא יותר נקייה, ואז הדעת מתחילה להתגלות, אז הבן אדם ניגש, אני סיפרתי כמה פעמים, היה לי סבא כזה, והיה פותח גמרא, כמו שיהודי פותח את הסידור, להגיד לך אלי תשוקתי, או להגיד כל נדרי, או ממש ככה, אם ראו שהוא הולך ללמוד תורה, כמו שיהודי פותח ארון קודש. ככה, ככה, ממש זה היה, אני זוכר, הוא נפטר, הייתי בן שלי, ילד ב-13, אבל אני זוכר אותו טוב, כי הוא היה קורא לי ללמוד איתי כל יום אחרי הצהריים. אני זוכר באיזה דרך ארץ הוא היה, והיהודי הזה גם עשה חשבון נפש כל לילה. קריאת שמע של המיטה לקחה אצלו הרבה זמן. מתעטף כמו לתפילה, וזה עבודה שלמה. אז כשיש דעת כזאת, אם הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, ואני כל הזמן מקשיב לו, הנוכחות שלו מתחילה לחיות אצלי. ואז כשאני מדבר אליו, יש יותר סיכוי שאני ארגיש את הנוכחות שלו. בשביל זה, על ידי התורה שבנגלה זוכים לתפילה. זה לא איזה פטנט. או סגולה, זה לא סגולה, רבנו בליקוטי מרן לא נותן סגולות. זה תמיד עבודה פנימית. העבודה, יש עבודה בתורה, עבודה בתורה זה לזכור שזה דבר השם.
אבל זה עם הרבה שכל, זה מאוד כאילו,
נכון,
זה
נכון, שני נכון, כאילו נכון.
כיוונים שונים.
בשביל זה מדי פעם צריך ללמוד פרשה חומש, ללמוד פרק תנ"ך, בשביל להתרענן. וגם כשלומדים גמרא, אתה יודע, היו צדיקים בפולין שהם היו אומרים, אמר אביי, אמר הקדוש ברוך הוא. כמו אמר רב יהודה, אמר שמואל. או אמר רב הונא, אמר רב. אז הם היו אומרים, אמר אביי, אמר הקדוש ברוך הוא. ככה הם למדו.
אתה צריך להבין איזה משהו.
בסדר, נכון, נכון. זה עבודה קשה. אף על פי כן, אם בן אדם במקביל ממשיך עם החשבון הנפש, הוא מפסיק לחטוב, הוא עושה פחות שטויות, מדבר פחות שטויות, חושב פחות שטויות. אז לאט לאט התורה מקרינה לו נוכחות אלוקית. התורה זה קודש. זה
אפילו אם הוא גורס?
כן, כן, כן. איך יהודים במוצאי שבת אומרים זוהר, ראית פעם? עם ניגון. מה? רוב החבר'ה לא מבינים הרבה. אבל זה החזיק שנים, אלפי שנים זה החזיק את היהדות, הדברים האלה. דווקא הדברים האלה.
אין גם סגולה במה שרבנו אומר. אם כתוב בליקוטי מוהר"ן ש... לא יודע, על ידי מצוות ציצית זה זוכר לשמיעת הברית, זה לא...
זה לא סגולה, זה לא סגולה, זה בדרך כלל לא סגולה, תמיד יש בזה איזה קשר פנימי. יכול להיות שבכל סגולה יש קשר פנימי, יכול להיות שבכל סגולה יש קשר פנימי. אבל בכל סגולה, אם נותנים לך סגולה נגד עין הרע, אז אין שום חיוב, זה לא דברי תורה. אין שום חיוב למצוא את הקשר. אבל אם אתה לומד בליקוטי מוהר"ן שעל ידי... על ידי רע עין חוזרים מהחוכמה דקדושה לכוח המדמה או משהו כזה. אז בדרך כלל כתוב כמה מילים למה, וצריך להעמיק בזה. וצריך למצוא את הקשר. זה חלק מהעבודה. כן, או להפך, על ידי דבר טוב מגיעים לעוד דבר טוב. זה חלק מהתורה, זה להבין את הקשרים. זה לא אומר שצריך לחכות ולא לקיים עד שמבינים את הקשר. אבל צריך להבין את הקשר.
יכול להיות אבל פעמים שבן אדם יותר קל לו להתחבר לתפילה מאשר לתורה, לא?
קל להתחבר לתפילה, יש הרבה רמות של חיבור לתפילה. אתה יודע מה, לסגור את העיניים ולהגיד הודו להשם קירוב ישמו, ולהיכנס לתוך כל הדימויים שם, ששרקרת את אברהם ושבועתו ליצחק, זה כיף. זה כמו שירה. אף על פי כן, אם רגע אחד היו מפרגנים לנו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, היינו מופתעים בתוך השירה הזאת, היינו פתאום חווים משהו חדש לגמרי, שלא היה לנו את הרגע קודם. וזה נקודה של דעת. כל היתר זה עדיין נקודה של רגש, או של שכל, או של אהבת השירה, או כל מיני, אבל זה עדיין לא הפנים על פנים, דיבר השם עם אחר. ואת זה נתנו לנו בתורה. הרי ענה נפשי כתבית יעבית כתוב על התורה, לא על התפילה. זה יכול להיות בקטעים בתפילה שהן מובאות מהתנך. זה רוב התפילה באמת. אבל צריך לזכור שעכשיו השם מדבר אלינו. ועכשיו אנחנו אומרים לפניו את מה שהוא מדבר אלינו. זה פעם יהודי פשוט שאמר לי, כבר מזמן לא איתנו. אמר לי, תראה, זה הרגש, זה דעת. יהודי פשוט נורא אמר, קראת שמה זה דבר מאוד מיוחד, הוא אומר. אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו את מה שרגע אחד לפני זה הוא אמר לנו. למה לנו לא עולים במוח מחשבות כאלה, אני לא יודע. אני גם לא יודע מה זה אומר, אחרי שכבר עולה מחשבה כזאת. אבל הוא הרגיש את זה מעצמו, אף אחד לא אמר לו את זה, והוא גם התפעל מזה. הוא כאילו, תראה איזה יופי. הוא מדבר איתנו, אחר כך אנחנו חוזרים בפניו את מה שהוא אמר לנו. תראה, זה נקודה של דעת. הוא היה יהודי פשוט מאוד, אבל נקי מאוד.
אז אם זה ככה, להתפלל להשם, לבקש ממנו שלהרגיש את הנוכחות שלו, זה לא נכון.
אפשר תמיד, אפשר תמיד, תמיד, זה כן נכון. רק רבנו נותן עיצה, שאם אתה זוכה בתורה, לזכור שהשם מדבר אליך, יהיה לך, תוכל לעשות את זה עם פחות תפילות.
לא, כי אמרנו קודם כל שצריך להיות לעשות חשבון הנפש, ואחר כך להיות נקי וזה.
אתה יודע מה, גם על חשבון הנפש, צריך לבקש מהשם שיעזור לנו, שלא נרדם באמצע. וגם על להיות נקי צריך לבקש מהשם. ואפשר לבקש מהשם גם קיצור דרך, אבל יותר טוב שמבקשים מהשם על הכל ושעושים את כל הדרך, ולא עושים קיצורי דרך. אבל איך שלא, יש בזה הרבה מדרגות, תבין אותי. יש הרבה מדרגות של חוויית הנוכחות של השם. ואם בן אדם מתפלל, מתבודד, יש לו כבר סוג של חוויית נוכחות. יש בזה שני אופנים של מדרגות. יש מדרגה שפשוט הוא מרגיש יותר את גדולת השם, ויש עוד סולם מדרגות שהוא מרגיש יותר שכל כולו עומד מול השם, לא רק חלק ממנו. ובשני הדברים האלה צריך זכות גדולה, ורבינו נותן לנו דרך. והאמת שהדרך הזאת כתובה בתנ"ך בספר משלי, חכם מכל אדם אמר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אז זה לא רק שהיא תועבה בעיני השם, היא תועבה בעיני עצמו, אין לו חיות בתפילה. כי הוא לא רוצה לשמוע תורה. עכשיו, מה זה נקרא לשמוע תורה? למה לא כתוב ללמוד תורה? זה בדיוק ההבדל. ללמוד תורה, אז אני לומד. אני לומד טקסט שנכתב לפני 3,000 שנה. לשמוע תורה זה לשמוע את הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו את התורה.